התשיעית באירופה. פודקאסט הכדורסל הישראלי של אתר ספורטס רבי.
Great shot.
עם משה הליקמן.
ברוכים הבאים לפרק החדש של פודקאסט התשיעית באירופה מבית אתר ספורטס רבי. אני כתב האתר משה הליקמן, ולצידי אורח מאוד מאוד מיוחד, פרשן ערוץ הספורט, מגיש התוכנית מדברים עם, אחד ממגישי התוכנית חמישיות ועוד ועוד, שי האוזמן. מה שלומך שי?
אהלן, מה העניינים?
אני בסדר גמור, ובעיקר שמח שאתה איתנו, ואנחנו עוד נגיע לכל העבודה שלך בערוץ הספורט בקרוב מאוד, אבל קודם נתחיל עם הרקע שלך בעולם הכדורסל. שימשת כסקאוט של נבחרת ישראל והפועל ירושלים, עוזר מאמן בני השרון, וכמובן מנהל מקצועי במכבי אשדוד. ואשמח קודם שתספר איך נכנסת לראשונה לעולם הכדורסל, ואחר כך באמת איך הגעת לתפקידים האלה.
טוב, קודם כל, פחות או יותר תיארת את הדברים המשמעותיים בביוגרפיה הזאת, אז תודה רבה. איך נכנסתי? אני לא יודע, כאילו, לא הכרתי אף פעם שום דבר חוץ מכדורסל, זה מה שאני יודע. גדלתי לתוך זה, אני מגיל 0 רואה כדורסל והולך למשחקים. ובגיל צעיר הבנתי שאני כנראה לא יהיה שחקן NBA, אז נכנסתי למקומות של אימון.
טוב, אז אנחנו ניכנס קצת בהמשך לתפקידים האלה, בעיקר לאשדוד, אבל עכשיו נדבר על נושא באמת חם בימים האחרונים, הפרישה של גיא פניני, וממש בערב הפרישה, אחרי שהוא הודיע על הפרישה בצהריים, כבר עשית איתו רעיון גדול במדברימים, רעיון מאוד מדובר שבו פניני נפתח בצורה אפילו מעט יוצאת דופן, אפשר להגיד, ואשמח קודם לשמוע ממך מה התחושות שלך. אני יודע שהיו רעיונות בעבר, נגיד תומר גינת, שאמרת שיצאת עם תחושות מעורבות, אבל אשמח לדעת מה האינסטינקט הראשוני שלך כאן.
קודם כל, זה כיף ענקי, זה שזה הפך להיות משהו מדובר, ושאנשים מתייחסים אליו. בסוף התוכנית הזאת היא פרויקט של שני אנשים, של אלון אמסלם, שהוא העורך, המוציא והמביא, ובאמת האיש שעומד מאחורי התוכנית, זה שלי. גיא פניני, זה בגדול זו תוכנית שאנחנו סגרנו לפני משהו כמו שנה. כלומר, דיברנו ודי סיכמנו שבסוף העונה אנחנו נשב ונדבר מול המצלמה. אני חושב שזה היה יום מאוד מורכב בשביל פניני, כלומר, זה יום שהוא הגיע אליו, לדעתי, לסיום בערב כשהוא הגיע לאולפני ערוץ הספורט, הוא כבר היה, לדעתי, מותש ומסוחרר מכל סערת הרגשות שעברה עליו במהלך היום. בכנות זה גם שינה במשהו את האופן שבו שאלתי אותו חלק מהשאלות, כי צריך להבין, זה באמת בן אדם שהגיע, זה לא סיטואציה רגילה של לשבת לתוכנית מול מישהו, זה באמת מישהו שמגיע כשהוא יותר רגיש בדרך כלל. אז אני חושב שהמטרה שלנו בתוכנית זה לתת הזדמנות לאנשים לדבר, ואני חושב שרוב האנשים ששמעו את פניני בתוכנית הזאת קיבלו כמה צדדים וקצת מידע, ובעיקר יכולת לנסות להבין את הבן אדם שהם לא קיבלו לפני כן בכך, ומהבחינה הזאת אני מאוד מרוצה. בגדול, אני אף פעם לא מרוצה משום תוכנית, אז תמיד יש דברים שהייתי שמח לעשות מחדש, אבל אני מאוד גאה בתוכנית בכלל, ובתוכנית עם פניני בפרט.
הזכרת את המילה מורכבות, ומעבר למורכבות של יום הפרישה, אפשר להגיד שגיא פניני, לפחות מבחינה ציבורית, הוא אחד הדמויות היותר מורכבות שאירחת בתוכנית, בעיקר בעקבות השערויות למיניהן, ובראשן התקרית עם יונתן שולדבן. איך ניגשים לרעיון כזה שמצד אחד מדובר באחד מהשחקנים האגדיים של הכדורסל הישראלי בכל הזמנים, ומצד שני יש דברים שלמרות שזה יום הפרישה שלו אי אפשר לעבור עליהם וחייבים לשאול עליהם, ובאמת עשית את זה בצורה מרשימה, עם השאלה איך הוא יסביר את זה לילדים שלו, שמין הסתם ייחשפו לסיפור שולדברנד וכולי. אז תספר קצת על איך באמת נוגעים בנקודות הרגישות האלה.
קודם כל תודה רבה. איך נוגעים בנקודות האלו? הרעיון הוא, הרי פניני בכל מיני התייחסויות, כן, בעבר כן התייחס לסוגיית שולדברנד, כלומר זה לא, מבחינתי זאת לא הייתה המטרה לבוא ולדבר על, להסביר את כל מה שקרה, אלא, או לתת קונטקסט, הרי ברוך השם לפניני היו לא מעט עניינים אחרים, פעם אחת הוא עשה למעריץ' בדיקה שבדרך כלל עושה אורולוג, ליאור אליהו עשה בדיקה שבדרך כלל עושה כירופרקט, וכל מיני דברים כאלה. יותר עניין אותי לראות היום, דווקא ביום כזה, ביום שבו מסכמים קריירה, אם יש איזושהי זווית, איזושהי נקודת התייחסות, אפילו קצרה, זה לא חייב להיות ארוך, אבל דווקא בנקודת הזמן הזאת, זה איזשהו ציון דרך, האם יש לו איזשהו טייק אחר, ואני חושב, גם ברמת הדברים שנאמרו, וגם ברמת שפת הגוף, אפשר היה להרגיש את הדברים שפניני חושב על העניין הזה, במיוחד, מאחד כזה, שהוא כזה דמות מיתולוגית בספורט הישראלי, לבוא ולהגיד, התביישתי, אני חושב שזה מלמד אותנו גם על הרבה דברים, על הדמויות שאנחנו מסתכלים עליהם, כאלה דמויות כאלו שכולם יודעים מה הם עושים, והכל מתוכנן והכל מחושב. לא, לפעמים זה מגיע מהדברים הכי פשוטים, הכי בסיסיים, שהם המחנה המשותף של כולנו. לפעמים אנחנו סתם מתביישים, ופניני מתבייש, והוא מתבייש בצדק, וזה באמת פסיפס מסוים מתוך כל המורכבות שנקראת הקריירה של האיש הזה.
ומה שגם היה חזק זה שאלת הסיום, עם מי יהיה גדול יותר, גיא פניני השחקן או גיא פניני המאמן, והוא ענה גיא פניני המאמן. תכניס אותנו באמת לשאלה הזאת ולסוגי השאלות שאתה שואל ברעיונות, כי זה לא שאלות של איך הייתה התחושה אחרי הזכייה בגביע אירופה למשל, שכולנו יודעים שמן הסתם זאת הייתה תחושה מדהימה, אלא יותר שאלות שבאמת מוציאות אנשים מחוץ לקופסה. תסביר קצת על המחשבה מאחורי זה.
הרעיון הגדול הוא שאנחנו מנסים לדבר, ובגלל שיש פה את ההזדמנות, בניגוד לרעיונות בדרך כלל, שהם רעיונות מאוד נקודתיים, לפני משחק, אחרי משחק, אחרי אליפות, אחרי הדחה, ויש לך זמן קצוב של זמן, שתי שאלות, 3 דקות, 5 דקות, 10 דקות, פה באמת יש זמן להתרווח לאחור, ולנסות לנצל את הפלטפורמה, ללכת יותר רוחב או יותר עומק, או ללכת בכיוונים שונים. עכשיו גיא פניני, בגלל שהוא בן אדם אובססיבי לעבודה שלו, כמוני, כמו אחרים, אז הוא עשה, והוא גם דיבר על זה מהלך התוכנית, הוא גם סיפר לי לפני ואחרי, הוא עשה סקאוטינג. הוא ראה הכל, הוא דיבר עם אנשים שהתארחו אצלי, הוא דיבר עם ההוא, הוא דיבר עם הזה, וגם הוא אמר לי בדיוק מאיזה שיטות הוא חשש שבסוף לא נשאלו במהלך התוכנית, כי אני עדפתי לשאול שאלות אחרות שהוא חשש מהן, הוא כן קיבל. לגבי העניין הזה, זה בסוף אנחנו נמצאים פה על ציר זמן, ולתוכניות כאלה חוזרים. יום אחד גם גיא פניני יפרוש מלהיות מאמן, ואנחנו תמיד נוכל לחזור לזה, זאת תהיה נקודת ההתייחסות. מה שאני אהבתי בתשובה של פניני, הייתה שהוא חשב על זה. הוא חשב, הוא עצר, הוא חייך, הוא חכך בדעתו. וזאת התשובה שהוא הגיע אליה לא באופן אינסטינקטיבי, אלא לאחר מחשבה. ואני חושב שהוא גם מראה לעצמו ומראה לאחרים שהוא, לגבי הקריירה כשחקן, הוא כבר לא יכול להיות הישגי יותר, כי מה שהיה היה, אבל שהוא מנסה להביא את אותו דבר גם למקצוע הבא שלו, ואני מאמין שכך יהיה. יש לו, הוא קורץ מחומר של מאמנים גדולים.
בוא באמת נדבר על ההכנה שלך לפרקים של מדברים עם באופן כללי. יש לנו גם שאלות מחברי קהילת ספורצה, בקבוצת הוואטסאפ הקהילתית של האתר, ואחת השאלות היא כמה הכנה אתה עושה לכל פרק של מדברימים, אז אשמח שתכניס אותנו לתוך העולם הזה, כי אם דיברת על זה שפניני עושה סקאוטינג, אז אני בטוח שאתה גם עושה לא פחות סקאוטינג על האורחים שמגיעים, אפילו שאתה מכיר אותם היטב.
אוקיי, זו באמת עבודת צוות, כי יש פה קודם כל את אלון אמסלם, שהוא חלק בלתי נפרד גם מהחלק דומיננטי, גם בתוכן וגם בהכנה. אנחנו, השאיפה היא לפני תוכנית כזאת, זה לדעת הכל. והכל, אני לא מתכוון בכך לביוגרפיה, או לעשות ויקיפדיה, כי בדרך כלל אנחנו, רוב האנשים שנמצאים אצלנו, אנחנו די מכירים. אלא סיפור גדול מתחיל מנקודות קטנות, ואנחנו מנסים להגיע לנקודות קטנות, לדברים שאפילו אנקדוטליים כאלו, שמתוך האנקדוטות אפשר להגיע ולנסות לייצר פסיפס של מי זה הבן אדם. אז אם לדוגמה בתוכנית עם פניני, אז היה את סיפורי הפציעות הביזריות שלו, שני דברים שהוא לא חשב שמישהו יודע. אז זה לא, המטרה היא לא לבוא ולהגיד, "היי, נפתן אותך", אלא לייצר עוד איזושהי אינטימיות עם הדמות, להגיע לנקודות מהעבר שלו שמעוררות אצלו כל מיני זיכרונות, רגשות, תחושות. ו-90% מהאינפורמציה שאנחנו צוברים לפני התוכנית, אולי 95% מהאינפורמציה אנחנו לא עושים בשום שימוש, כי יש לנו המון אינפורמציה, זה מספיק לא לתוכנית של שעה, לתוכנית של שבוע. אבל זה נותן עוד יכולת לנסות ולבנות את התרחישים לקראת התוכנית, ולראות מה אנחנו חושבים שאפשר להשיג, איזה דברים אפשר לעזור. המטרה שלנו זה לעזור, לא להפריע. לעזור לאורח לבוא ולספר. אז אנחנו רוצים לסייע לו, לפעמים יש כל מיני חסמים, וכל מיני קשיים אחרים שמונעים מבן אדם לבוא ולספר דברים שבעינינו, הם גם מעניינים וגם לא כאלה שפוגעים בו. אנחנו לא רוצים לפגוע באורחים. ובאמצעות ההכנה הזאת אנחנו מנסים באמת לעזור לו להוציא את זה החוצה, לפעמים זה מצליח יותר, לפעמים פחות.
כמה זמן עורכת תהליך ההכנה עצמה, אפשר להגיד?
הרבה זמן, זה ימים. לא יודע להגיד לך כמה, זה גם משתנה מאחד לאחד. הם מדברים עם אנשים כהכנה, קוראים דברים, כמובן רואים הכל. כל התוכניות, כל קטעי ארכיון, כל מה שאנחנו יכולים לשים על אביעד. כך, לפעמים זה יום יומיים, לפעמים זה יותר. במקרה של פליני זה היה יותר.
אז לאחרונה היו לך עוד כמה אורחים נוספים, כמו דני פרנקו ודני אבטיה. אז לגבי פרנקו יש שאלה קהילתית, אחרי השיחה שלך איתו, מה אתה חושב עליו? וגם אשמח שתספר עם איזה רושם יצאת מהשיחה עם אבטיה.
אוקיי, דני פרנקו אני מכיר הרבה מאוד שנים, אנחנו דימנו אחד נגד השני בליגת הנוער, או אז קראו לה ליגה לאומית לנוער לדעתי, ואנחנו מדברים על הרבה מאוד שנים אחורה, אז אנחנו מכירים היטב. דני פרנקו הוא בן אדם מאוד מאוד מחושב, ידע איזה דברים הוא רוצה לבוא ולהגיד. אני חושב שהצלחנו לגעת בכמה נקודות מעניינות, וגם אפשר ללמוד על הבן אדם גם מהאופן, מהדרך שבה הוא בוחר להציג את הדברים, כלומר להציג את הגרסה שלו לגבי כל מיני דברים. כל אחד באמת, זה לאו דווקא לגבי דני פרנקו, זה לגבי כולם, כל אחד אחר כך יכול לחשוב, אוקיי, כמה מכל הדברים האלה, פניני, אבדיה, פרנקו, פדרמן, לא משנה מה, מיקי זוהר, כמה מכל הדברים האלה אני באמת מרגיש שזה אותנטי על מלא, וכמה זה גרסה שנועדה לגרום לי לראות אותו. אני חושב שדני פרנקו יצא מצוין מהתוכנית, בטח בקרב אוהדי הפועל תל אביב, שזה הבייס שלו וזה המקום הכי חשוב לו כרגע. הוא גם איש מאוד מעניין. ואני אוהב את הדברים שהם מעבר לרק כדורסל, כי זאת לא תוכנית, זה לא חמישיות. אז לבוא ולשמוע, לדעתי זה היה בתוכנית, בתחילת התוכנית, על האמביוולנטיות שלו לגבי עצם מקצוע מאמן הכדורסל, זה בעיניי היה מאוד מעניין. רגע, הייתה עוד שאלה, דני אבדיה? שאלת אותי על דני?
דני אבדיה.
אני חושב שדני היה סוג של וואו, לא?
חד משמעית, כן.
דני זה... זה חתיכת מגה רוקסטאר. ובסוף, אחרי שהוא מגה רוקסטאר, הוא בחור מאוד צעיר. שנמצא בסיטואציה מצד אחד מדהימה, והוא נמצא על הבמה הכי גדולה בעולם, והוא מרוויח כסף טוב, והוא נראה טוב, והוא כוכב. מצד שני, גם החיים שלו, כמו החיים של כולנו, יש בהם מורכבויות, רק שאצלו הכל עם הרבה הרבה יותר לחץ. והוא, אני חושב ש... תמיד הוא היה גלוי לב והכניס אותנו אליו הביתה וניסה להסביר לנו, הנה תראו, קשה לי, לא פשוט לי, אני כמו כולם, אני לפעמים מטיל בעצמי ספק ואני לא תמיד בטוח שאני טוב ולא תמיד מה שנראה זוהר הוא באמת זוהר. והנה אני מספר לכם, אני משתף, הוא היה, בעיניי הוא היה מאמן. אני סיימתי את התוכנית ורק רציתי לחבק אותה.
על שלוש תוכניות מצוינות של מדברים עם, והיו עוד כל כך הרבה, אבל מה הרעיון הכי טוב שעשית במסגרת התוכנית?
דווקא בקומר, אני אהב, באמת, דני אהבתי, היה מעולה ופנימי, טוב, אני מדבר על בין התוכניות האחרונות, אני אהבתי כמעט את הכל. הייתה לי תוכנית עוד בגרסה הקודמת שלה, עם, דווקא לא עם מישהו שהוא מהכדורסל, עם מהרן רדי. זו תוכנית שלה, אני לוקח אותה עד עכשיו, זה היה, דיברנו שם גם על גם הדברים שקשורים בגזענות ודברים כאלו, אז אני לא חושב שהיא הייתה התוכנית הכי טובה, אבל היא התוכנית שריגשה אותי הכי הרבה. אבל אם נדבר גלויות, בטח מבין הדברים העדכנים, אני חושב שדני הייתה תוכנית יוצאת דופן. דווקא בגלל שהוא כזה כוכב גדול ואישיות מוכרת, ובאמת זה היה מאוד מאוד אמיץ, ומעניין מהצד שלו. אני חושב שזו באמת הייתה תוכנית וואו, אבל אני, בכנות זה לבחור בין הילדים שלי, אני אוהב את כל הילדים שלי.
עכשיו נגיע לכניסה שלך לתפקיד הפרשן לפני שנים, קודם בוואלה ספורט, אחרי זה בערוץ הספורט. תספר קצת על ההגעה לתפקיד, והאם היה לך מודל לחיקוי, וגם על תפיסת העולם שלך בנוגע לתפקיד.
הגעתי לתפקיד בוואלה, אחרי שהייתי מנהל מקצועי במכבי אשדוד, ובסיום העונה השנייה שלנו בליגת העל, פוטרתי ממכבי אשדוד, אחרי שהפסדנו בגמר למכבי תל אביב. ואז דרך היכרות עם מישהו ודרך העיתונאי אורשקדי מוואלה, לקחו אותי לוואלה. כלומר, ככה נכנסתי, ואז הייתה לנו שם תוכנית אולפן בוואלה עם אילה קובו ואוהד גרינבד, ומוכר יותר היו שם עוד הירש ושקדי ויוסיף פוביץ'. הייתה לנו תוכנית בשם משחק מקדים, שזה הייתה מעין תוכנית טלוויזיה בתוך האתר, ואולי גם באמצעות התוכנית הזאת נכנסתי לערוץ הספורט, ובשהו שלב כבר לא הייתי בוואלה, אלא רק בערוץ הספורט. אז מבחינת ביוגרפיה והיסטוריה, איך נכנסתי לזה? ומודל לחיקוי, זאת שאלה טובה, האמת, לא חשבתי על זה אף פעם. אני מניח שבלי להתכוון, אני כאילו יש כל מיני דברים ש, שאני אומר, כותב או עושה ש, שמתכתבים עם דברים שראיתי בעבר מכל מיני פרשנים, אבל אני לא יכול להצביע על פרשן שהוא המודל לחיקוי שלי, יש הרבה פרשנים מצוינים, אבל לא איזה מישהו ספציפי שהוא הרול מודל שלי.
וכמו שהזכרנו, אתה מגיש את התוכנית חמישיות עם אופר שלח וגוש שלף. תספר קצת על זה, על ההנאה שבתוכנית.
קודם כל זאת אחריות, כי זו אחת התוכניות הכי ותיקות בערוץ הספורט, ובכלל בטלוויזיה, וזו תוכנית שאני צפיתי בה לאורך השנים, לא פספסתי תוכנית. אתה יודע, אמרת שמות, זה קודם כל התוכנית של אופר ג'ובה גורס, האורך שלה מזה הרבה מאוד שנים, ומי שנפה אותה פחות או יותר מההתחלה, אז זה קודם כל התוכנית שלו, אנחנו שם עורכים. זאת אחריות, זה באמת זאת תוכנית היסטורית. התרגשתי כמו ילד כשנכנסתי לתוכנית הזאת, במקור היה עם עידו גור וגור שלף. ואז נוצרה איזו סיטואציה והשתנה טיפה הפאנל, ואני אוהב כל מה שאני עושה בערוץ ספורט, אבל חמישיות זה כמו להיות במוזיאון של הכדורסל, והכבוד האופטימלי האולטימטיבי. לא זוכר מה הייתה השאלה, אני עצרתי בזה כמה שאני אוהב להיות בחמישיות. מה הייתה השאלה?
כן, על ההנאה של חמישיות, זאת הייתה השאלה.
תראה, שאלת כמה זמן עובדים על מדברים, אז מדברים עם עובדים כמה ימים כל פעם לפני תוכנית, לצערי זאת לא תוכנית שבועית, מדי פעם יש, מדי פעם אין. חמישיות במהלך עונה, בטח ברצפים שאין ליגת אלופות שמפריעה, אז אנחנו נמצאים כל שבוע, וחמישיות זה באמת תוכנית שעובדים עליה תמיד, כל הזמן. אין רגע שלא עובדים על חמישיות, כל הזמן, 200 שיחות ביום, 4,000 וואטסאפים ביום, 6,000 מיילים ביום, עובדים עליה כל הזמן, אבל זאת העבודה הכי כיפית בעולם, כלומר, אנחנו שמים על זה את הגוף שלנו. ואני מקווה שזה נראה, שרואים את זה גם, מרגישים את זה מי שצופה, שזה באמת, אנחנו מאוד אוהבים להיות שם.
במסגרת התפקיד שלך אתה כמובן מפרשן משחקים וגם כותב טורים בעיקר על משחקי היורוליג של מכבי תל אביב. תספר על תהליך ההכנה של הנושאים האלה וגם על העבודה עצמה.
טוב, זה שונה לגמרי. הכנה למשחקים, יש הבדל בין הכנה למשחקים ממש בתחילת עונה במהלך עונה. בתחילת עונה עדיין נמצאים בשלב הלימוד ההתחלתי של הקבוצה, אז ההכנה היא קצת שונה, כי באמת רואים הרבה יותר משחקים, וגם הרבה יותר משחקים כהכנה הכוונה, אבל גם הרבה יותר משחקים של שחקנים ספציפיים שהצטרפו לקבוצה ממקומות אחרים, אז רואים מה הם עשו בשנים שלפני וכולי. במהלך העונה זה יותר עניין של תחזוק. אני בהתחלה כפרשן ניהלתי שיחות עם מאמנים ועוזרי מאמן לפני כל שידור, גם ליגה וגם שידורים של משחקים מחול. היום אני כבר לא עושה את זה. פשוט כדי לייצר את הנתק הזה מהקבוצות, לא רוצה, ומהמאמנים, לא רוצה להיות מחובר למאמנים או להנהלות או לקבוצות, משתדל לשמור על נתק מהבחינה הזאת. ואת ההכנה שלי אני עושה פשוט בעצמי, זה לוקח קצת יותר, אז אני קורא יותר, צופה יותר, חוקר יותר, כך בלי להתעניין עם השחקנים או המאמנים או הנהלות עצמם. זה לגבי משחקים. לגבי טורים, רוב הטורים הם טורים של פוסט, של אחרי משחק. אז בגלל השיטה, הצורה שניתה של הטור שלי, שהוא טור עם גיפים, אז במהלך המשחק אני רושם לעצמי את המהלכים שיכולים להיות רלוונטיים בסוף משחק, בסוף המשחק אני שולח את המהלכים האלה, מה שנקרא טיים קודים. אני שולח אותם למחלקת הניו מדיה שלנו, והניו מדיה שולחים לי את זה בצורה של גיפים, ואז אני משלב את זה ואז אני מתיישב וכותב את זה, מסיים לכתוב את התורים, ודה, 4-5 בבוקר, מרוסק, ומקווה שלא עשיתי יותר מדי פדיחות בגלל שהייתי עייף.
איך אתה משלב בין כל זה לעריכת דין ויזמות?
Sleep deficiency.
ואתה גם עושה הופעות, ואני יכול להגיד שהייתי באחד לכבוד היום הולדת שלי, דוב הליקמן צלם האתר לקח אותי, אז זאת באמת הייתה חוויה מדהימה. תספר איך הרעיון נולד, וגם על ההכנה להופעות, התגובות הכי מרגשות שקיבלת.
קודם כל זה כיף שהיית, תודה רבה. איך זה עלה? פשוט רציתי להתנסות במשהו שלא התנסיתי לפני זה. אז וגם אני אוהב, אחת מהבעיות בלכתוב טור או להופיע בטלוויזיה זה שאתה נמצא בסוף מול מצלמה, ואת הפידבקים הטובים או הרעים אתה מקבל רק מי שנמצא בקונטרול או מי שנמצא לצדך בפאנל. אין פה את התגובה של הקהל, ופה יש איזה משהו מיידי בכל מה שקשור לאוקיי, אהבו את מה שאמרת או לא אהבו, נהנו, צחקו, לא צחקו. אז אמרתי אוקיי, בואו עוד נעשה, וזה קצת, כלומר למי מי שלא היה, אז זה טיפה שונה, חלק מהחברים שלי לאורך השנים עלו עם כל מיני הרצאות נהדרות בפני קהל, בדרך כלל לוקחים נושא, ומספרים עליו. אצלי זה לא נושא ומספרים עליו, כי אנחנו ממש מדברים על כדורסל, לא, אין איזה נושא ספציפי, הנושא הוא כדורסל. ועל דברים שאני חושב, ועל קלישאות, וכאלה. אז משם זה עליו, ובאמת תהיתי עד כמה זה יתפוס, כי נגיד כששואלים אותי, אוקיי, בסדר, אבל על מה אתה מדבר? לא יודע, אני מדבר על כדורסל. אז במה זה שונה ממה שאתה עושה בטלוויזיה? אני לא יודע, אני מדבר על כדורסל. אז זהו, אני שמח שאנשים באים. אנחנו עכשיו עושים חוגגים הופעה מספר 20, ואנשים ממשיכים לבוא ולקנות כרטיסים, ותענוג.
איך אתה מתכונן לכל הופעה, וגם האם יש תגובות יוצאות דופן שקיבלת?
ההופעה השתנתה כמה פעמים, גם באיזשהו שלב אחרי לא יודע, איזושהי כמות של פעמים, אז שיניתי די משמעותית, כי כבר יש אנשים שבאים פעם שנייה ופעם שלישית, והם לא, אני רוצה שהם יראו דברים אחרים, אז יותר מ-50% מהחומרים הוא חדש. תגובות יוצא דופן, לא יודע, אני מנסה לחשוב, לא יודע, אנשים באים בסוף ובשביל לקבל חיבוק ובשביל להגיד תודה ולהגיד שהיה להם כיף. אז זה בערך, אני לא צריך יותר מזה, זה הכי כיף מבחינתי, אני לא יכול לזכור איזה משהו ספציפי.
איך נראה היום בחייך?
קם בבוקר, מדבר עם הספורט רפאי. קם בבוקר, בדרך כלל הולך למשרד, יש לי משרד, נמצא פגישות עם לקוחות, תוך כדי חושב על כדורסל. זה תלוי, במהלך העונה, אז מספר לא מבוטל של ערבים בשבוע, אני נמצא בעבודה, בערוץ הספורט או במגרשים. זאת העבודה שלי, ובתווך בין שני הדברים האלה צריך למצוא זמן למה שבאמת חשוב, שזה להיות בבית. במהלך העונה זה קצת יותר קשה, בקיץ זה קצת יותר קל.
ועכשיו שאלות קצרות, תנסה לענות בכמה מילים. אז הראשונה היא, מהן הליגות שאתה הכי אוהב לצפות בהן?
יורוליג.
ומי הם המאמנים הכי טובים שאיתם עבדת?
מה זאת אומרת עבדתי?
דני פרנקו למשל, אני יודע שעבדת איתו. ננו. לא, באופן כללי. ומסעות סקאוטינג, זה משהו שדיברת עליו בהופעה. כן.
אוקיי. המאמן הכי טוב שעבדתי איתו הוא נראה לי ננו גינזבורג, וגם הכי כיף איתו, כי הוא גם יודע לשתות.
ומי הם השחקנים הכי טובים שהיית מעורב בהבאתם לארץ?
טוב, זה לא היה כל כך הרבה, אני בסך הכל בליגת העל הייתי שנתיים, אבל דווקא בליגה לאומית היו כמה שחקנים נחמדים, אבל אני חושב שהשחקן הכי טוב שאני הכי גאה שהבאתי לארץ הוא ג'וש קרטר.
אוקיי, תשובה מקורית. ועכשיו אנחנו נמשיך עם השאלה הבאה, שהיא מה הרגע הכי גדול שלך בקריירה, בקריירת הכדורסל? זה יכול להיות בניהול המקצועי או כפרשן או בכל תפקיד שהוא.
אני חושב הפעלה לפיינל פור בליגת העל, ניצחנו בסדרה את גלבוע גליל, אנחנו סיימנו מקום 70, סיום מקום שני, ניצחנו 3-1. עם הצגה של האיש שהמציא את המועדון שלנו, שקוראים לו מאיר טפירו. זה היה הרגע הכי גדול, זה היה רגע מאוד מאוד מרגש.
מי הם המאמנים והשחקנים שאתה הכי נהנה לפרשן? ואני אוסיף, גם יש קבוצה, שאלה קהילתית, מי השחקן האהוב עליך? אז יכול להיות שזה מישהו שאתה מפרשן?
נראה לי שהיום השחקן שאני הכי אוהב זה סטף קרי, וזה שחקן שבכלל לא אהבתי בתחילת הקריירה שלו, אבל בגלל שהוא מהפכן, הוא עשה מהפכה בכדורסל, אז הוא הפך להיות משחקן שבעיניי עשרה לספורט, לשחקן שהוא, שאני מאוד נהנה לי, מאוד נהנה באירופה, זה קייל היינס, שזה השחקן, או שהוא ההפך הגמור מסטף קרי, אבל זה גם מייצג מבחינתי את ההבדלים בין הליגות. ומאמן שאני, כלומר היסטורית מבחינתי בכדורסל הישראלי זה תמיד היה ותמיד יהיה כנראה פיני גרשון, אבל כמו כולם אני פה תשובה מקורית, אני מעריץ גמור ועיוור ואובססיבי של ז'לקו אוברדוביץ', המאמן הגדול ביותר בהיסטוריה של הכדורסל.
מי השדר שאתה הכי נהנה לעבוד לצידו?
אל תסבך אותי, תעשה לי טוב. כולם חברים שלי, כולם חברים שלי, יש לי תשובה ברורה, אבל אני לא, את זה אני אשמור לעצמי.
ספר משהו מעניין שלא יודעים עליך.
אני אוהב בייסבול, ממש.
וואו, יש קבוצה ספציפית?
בטח, סינסי.
ומה דעתך על הכדורסל הישראלי כיום?
דעתי על הכדורסל, אני חושב שהליגה שלנו יותר טובה מכפי שאנשים נוטים לייחס לה. גם כשאם מסתכלים על השנה המסוימת הזאת, היא שנה מעניינת, כי באמת עד עכשיו הגיעו כמה זרים בפרופיל טיפה שונה ממה שהגיע לפני כן. אבל היא עדיין נמצאת די רחוק בנישה, ולא מצליחה להיחשף לכמות מספיק גדולה של אנשים. זה מאוד מאכזב ומתסכל, שיש קבוצות שמשקיעות ומתקדמות בכל מה שקשור למעטפת המקצועית, אבל בכל מה שקשור ליכולת להביא אנשים למגרשים, הן לא מצליחות. אנחנו נדע שעשינו משהו ברגע שאנשים יתחילו לבוא, כלומר שיותר אנשים יבואו למשחקים, כרגע אנחנו במקום לא מספיק טוב.
עוד כמה שאלות קהילתיות, אז אחת זה איזו קבוצה אתה אוהד?
טוב, זה קהל, מכבי גן יבנה, הבן של עידן משחק שם בקצל, זאת הקבוצה שאני אוהב.
מתי ואיפה התחיל הרומן עם סנופי דיסקו?
אין לי שמץ של מושג, אני לא יודע מאיפה הטמטום הזה הגיע. כתבתי את זה פעם אחת ואז נתקעתי. אני כבר מת לצאת מזה, אבל אני זהו, זה כבר חזק ממני. אני לא יודע, בגדול זה משהו שהיה במערכון בארץ נהדרת, מערכון חוזר בארץ נהדרת של העולים הצרפתים עם טל פרידמן. ואני לא יודע למה זה, לא יודע איך נעשה החיבור, אבל הרבה פעמים הדברים שאני אומר או כותב הם אסוציאטיביים, אז איכשהו זה יצא וזה נתקע. מה אתה אומר, אפשר להפסיק עם זה כבר?
נהיה ונראה אולי במהלך העונה הקרובה. מה המשחק הכי מטורף שהיית פרשן בו?
וואו, לא יודע, לא זוכר. לא יודע. אני צריך לחשוב על זה. אני לא מאלה שזוכרים את הדברים האלה אוטומטית. היו כמה... אתה יודע מה? לא מטורף ברמת הסקור, אבל מבחינת התחושה, הגמר, דווקא גמר היורופ קאפ של נס ציונה ביד אליהו, הייתה חוויה מיוחדת. הייתה חוויה מיוחדת, זה היה שונה. אז אני אקח את זה.
עכשיו דעתך על ההתנהלות של שחקני הנבחרת בקיץ וההשתמטות ההמונית.
אוקיי, נתת תשובה בגוף השאלה ברגע שבחרת לקרוא לזה השתמטות.
כן, זה מי ששאל בקהילה, כן.
אני חושב שבגדול אנשי פיבה הם פושעים. באמת פושעים. אין להם שמץ של מושג או שמץ של אכפתיות מהשחקנים. הם שוחקים את השחקנים. הם לא מבינים את החשיבות של החופש, את הצורך במנוחה, את הצורך בשיקום, וגם את הצורך בזמן כדי להתפתח כשחקן, כדי להוסיף עוד אלמנט למשחק שלך, ובניגוד לשחקני NBA שבאמת לרוב יש להם את הקיץ. השחקנים בינלאומיים לא נותנים להם את הקיץ, פעם אחר פעם אחר פעם, ויש שחקנים, אם נחזור אלינו, שמגיל מאוד צעיר, מאזור טרום קדטים, אין להם חופשות אף פעם. ועכשיו בוא נודה על האמת, הסיכוי של נבחרת ישראל להגיע לאולימפיאדה הוא סיכוי נמוך, אבל אני עדין, כלומר את השלב הזה של המוקדמות אפשר לעבור, אבל אם עוברים זה אומר שעוברים לקיץ הבא, לטרום, איך שלא קוראים לזה, ושם זה עוד קיץ שהולך, עם סיכוי קטן. עכשיו אני לא מצדיק לגמרי, לא מצדיק את מה שקוראים השחקנים הישראלים, שבחרו להשתמט ויש פה כאלה שהשתמטו נקודה. מצד שני, הסיפור פה הוא תמיד יותר עגול. כמו שנת שמיטה, צריך לעשות, גם מול שחקנים צריך לעשות שנת שמיטה. לדעת, פשוט לוותר להם מדי פעם, קיץ פה, קיץ שם. כי הקריירה היא גם דבר מורכב, וזה לא רק להתייצב בכל פעם שקורים. אז זאת התשובה המורכבת שלי לסוגיה פשוטה.
שאלות אחרונות מהקהילה, זה אחד, האם אתה חושב שיש סיכוי לירושלים להגיע ליורוליג, ועוד אחת, דעתך על הפועל חיפה, ולאן היא יכולה להגיע עונה?
לפועל ירושלים יש סיכוי להגיע ליורוליג. יש להם הרבה עניין של החלטה לדעתי, ובסוף אם צריך, אז שמשפחת אדלסון תקנה את היורוליג. בסוף הכל לבחירה. אני חושב שזה אפשרי. אני חושב שזה גם תלוי ביכולת של מתן אדלסון להגיע למצב שבו הוא מראה שהקבוצה הזאת היא גם קבוצה בפרופיל גבוה. נכון לעכשיו, לא, מבחינת סגל השחקנים, לא ראינו איך העדיפות הפיננסית של אדלסון בא לידי ביטוי בגלל הקו המקצועי שמתווים ג'יקיץ' ויונתן אלון. אבל זה יקרה. במוקדם מאוחר אנחנו נראה את התקציבים גדלים באופן משמעותי. לגבי הפועל חיפה, קודם כל תמיד מסקרן לראות דברים שאורן אהרוני עושה, ומאוד מעניין לראות איך אורן אהרוני, עוד לפני שאנחנו נראים על השחקנים, איך הוא מביא את הדברים שהפיינו אותו עוד כמאמן נוער וכמאמן הרצליה, איך הוא מביא אותם לשולחן. יכול להיות נחמד לראות שהפועל חיפה הופכת להיות קבוצה קצת יותר ביתית, כי המאזן הביתי שלה היה די מביך בשנה שעברה. אבל לאט לאט יש לנו עוד, כל מה שקשור לליגה יש לנו עוד הרבה זמן.
בוא נדבר על העתיד שלך, האם אתה רואה את עצמך לטווח הארוך כפרשן, או שאולי איכשהו תרצה לחזור להיות מנהל מקצועי, אנחנו יודעים שבעבר היית מועמד להפועל ירושלים, לפחות לפי מה שפורסם, אז תספר על זה, וגם על החלום הכי גדול שלך.
אז קודם כל, כמה זמן אתה השקעת בסקאוטינג לפני השיחה שלנו?
אני השקעתי הרבה, אבל אני חושב שיש מקום אפילו לעוד.
קודם כל אני מעריך את זה מאוד. כן, היה כל מיני דיבורים בכמה הזדמנויות שונות עם כמה קבוצות, אבל בכנות אני לא רואה את זה קורה. אני אוהב להיות פרשן ואני אוהב להיות בתקשורת, ואני מאמין ואני מעריך שככה זה גם יישאר, ואני אוהב לעשות את זה.
ויש חלום ספציפי בתוך התחום?
בכל תחום שאתה נמצא, אתה רוצה, אתה תמיד שואף להגיע לשפיץ ולהיות לקפוץ את כל המדרגות ולעמוד על הפודיום במקום שמקבלים מדליית זהב. אז ככה גם בתחום שלי.
ועכשיו הגענו כבר לפינת סיפור, ושמח שתספר סיפור מיוחד מהשנים שלך בכדורסל.
סיפור מיוחד מהשנים שלי בכדורסל?
כן.
אני יכול לספר ספר באורך של מלחמה ושלום על כל הדברים שמאחורי הקלעים שאסור לספר. אז ואלה הסיפורים הכי מעניינים, הסיפורים שאי אפשר לספר, בגלל כל מיני סיבות שקשורות בפרטיות של השחקנים. אז מבחינתי בסוף זה, ברמה האישית שלי, זה סיפורים שקשורים לאשדוד, איך המועדון הזה בכלל הוקם, ואיך המועדון הזה הגיע, לאן שהוא הגיע, במובן השלילי ובמובן החיובי. אין לי איזשהו סיפור אחד ספציפי, מה אני מספר לך, אבל זה כמו, בסוף זה כמו סיטקום. כאילו כל כך הרבה דברים עזועים ומוזרים ומופרכים. אתה יודע מה אני אספר לך? היה לנו שחקן בשם ויין וואלאס. ויין וואלאס, שהוא הגיע לקבוצה בשנה הראשונה שלנו בליגת העל, והוא היה בסדר גמור, ובאיזשהו שלב הוא הודיע שכואב לו, והוא לא יכול לשחק. אוקיי, לא יכול לשחק, אז הוא יושב בצד, ואז הוא הודיע באמצעות הסוכן שלו, שאומנם הוא לא יכול לשחק והוא פצוע, אבל הוא רוצה לעבור למכבי ראשון. ואני לא כך הצלחתי להבין איך הבן אדם שהוא פצוע ולא יכול לזוז, יכול לשחק במכבי ראשון. ואמרתי שאני צריך לחשוב על זה, אבל כרגע אני לא מסכים לשחרר אותו. ואז היה לנו משחק ליגה נדמה לי בחולון, ותוך כדי החימום אני נמצא באיזשהו שלב על הפרקט, ופתאום נכנס מהשער האחורי ויין וואלאס, שהוא לא יודע, 6'10 כזה, 6'9, אני חושב 6'10, פתאום הוא נכנס, וצועד באגרסיביות לתוך הפרקט, אליי, ואנחנו נמצאים בחימום לפני משחק בליגת העל, והוא נעמד מולי כשהראש שלי מגיע לו לא יודע מה, לפופיק, והוא מתחיל לקלל אותי, ושמעתי שאתה לא מוכן to release me, ותתתה, and I'm gonna do this, and I'm gonna do that. עכשיו, אני בסוף אשדודי, ויש לי קצת בעיה של שליטה בכעסים, אז אני התעמתתי איתו, ולמזלי הגיעו כל הג'ושים שבעולם להפריד, כי אם הם לא מפרידים, יכול להיות שקוברים אותי.
וואו, ומה קרה בסוף איתו? השלמתם או לא?
בסוף אני חושב ששחררנו אותו, אבל לדעתי הוא מסתבר בסוף שהוא באמת פצוע, והוא לא שיחק יותר מדי. הבנתי שהוא חשמלאי במצוע, הוא החשמלאי הפרטי של הבן דוד שלו, אחד שקוראים לו בן וואלס, בדיטרויט.
סיפור אדיר ובאמת פרק אדיר, אז קודם כל אני רוצה להודות לך שי שהתארחת, באמת היה פרק יוצא מן הכלל שהכנסת אותנו לכל התפקידים שלך בעולם הכדורסל במשך השנים, ובהזדמנות זו אשמח להודות לכל המאזינים שהגיעו עד כאן, מוזמנים לדרג את פודקאסט הג'יט באירופה 5 כוכבים באפליקציות הפודקאסטים השונות, ומעבר לזה גם להירשם לפודקאסט אם עדיין לא עשיתם זאת, להצטרף לקהילת ספורטס אבי, קבוצת הוואטסאפ הקהילתית, כדי בין השאר לקבל הזדמנויות לשאול שאלות כאן, ולהוריד את אפליקציית ספורטס אבי ולהמשיך להתעדכן באתר. אז פעם נוספת תודה רבה שי, ונתראה בפעמים הבאות.
ביי, תודה רבה.